כל הזכויות להקלטה זו שמורות לעמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בדבר החיוב של עבודת השם יתברך. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם. והיה ביום ההוא יוסיף השם שינית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אחר שבארתי במאמרים הקודמים את צורתה הכללית של עבודתו יתברך והתקדש, שכל מהותה איננה לא פחות ולא יותר מאשר אהבת זולתו, אשר מהבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם השפעה לזולתו. כלומר, שבהתחשבות עם חלק המעשה של אהבת זולתו, נמצאת מצוירת לנו רק בעניין השפעות טובות לזולת. לפיכך, ראוי להגדיר אהבת זולתו בשם של השפעה לזולתו, המוכשר ביותר לתוכנה המכוון להבטיח לנו שלא לשכוח את הכוונה. ואחרי שידענו את צורת עבדותו התברך לנכון, יש לנו לחקור אם העבודה הזאת מקובלת עלינו רק באמונה, בלי שום בסיס מדעי ניסיוני, או שיש לנו גם בסיס ניסיוני לדבר זה. וזהו שאני רוצה להוכיח במאמר שלפנינו. והנה מתחילה, כמובן צריך אני להוכיח היטב את הנושא עצמו, כלומר מי הוא המקבל את עבדותינו. אולם מתוך שאינני מן אוהבי הפילוסופיה הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני, וכידוע גם רוב בני דורי מסכימים עימי בדבר זה, כי מנוסים אנו יותר מדי בבסיסים ממין זה שהם היסודות ראויים, ונע היסוד במקומו ונופל כל הבניין. לפיכך לא באתי כאן לדבר אף מילה אחת, אלא רק מתוך ביקורת התבונה הניסיונית. החל מן ההכרה הפשוטה שאין חולק עליה, הלוך והוכח בדרך אנליטית, עד שנבוא אל קביעת הנושא העליון, ומבחינת המבחן הזה, נחזור ונבוא בדרך סינתטית, איך עבדותו יתברך מתאשרת ומתאמת מתוך ההכרה הפשוטה מהבחינה המעשית. חיוב הזהירות בחוקי הטבע. כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה, אשר מן האדם מוכרח לחיי חברה. כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתקלקל זולת על ידי עזרת החברה. ולפי זה, צבד המלך את המאורע הזה. למשל, אם יערה לפנינו איזה יחיד, הולך ופורש את עצמו מהחברה למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער ואיסורים גדולים, משום חולשתו לספק לעצמו את צרכיו. הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו. ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו אמר, אינו יותר רק מכריז ומפרסם על טיפשותו, כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה, אין לו הצדק לפרוש ממנה למקום שמם. ועל אדם כזה אסור לרחם, להיותו הולך נגד טבע הבריאה. והיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה, על כן הוא נטול הרחמים, והמשפט הזה מוסכם מכל חברי האנושות לבלי חולק. ואני יכול להוסיף ולהתאים את הדבר על בסיס דתי וליתן לו צורת משפט כזה. כיוון שהשגחת הבריאה נמשכת מהבורא יתברך, שבלי ספק יש לו איזו מטרה בפעולתו, כי אין לך פועל בלי תכלית, נמצא שכל העובר על איזה חוק מחוקי הטבע אשר הטביע לנו, הרי הוא מקלקל את המטרה התכליתית, כי המטרה נבנית בלי ספק על כל חוקי הטבע ביחד, אחד לא נעדר, כפי שנאות לפועל חכם, שלא יחסיר ולא יעדיף כחוט השערה על פעולותיו המוכרחות אל המטרה. ונמצא, אשר המקלקל חוק אחד, הרי קלקולו פוגע ומזיק במטרת התכלית אשר הציב השם יתברך, ולכן יענישהו הטבע. ולפיכך, גם אנו, ברואי השם יתברך, אסור לנו לרחם עליו, כי חוקי הטבע הוא מחלל, ומטרת השם יתברך הוא בוזה. וזוהי צורת המשפט לדעתי. ואני חושב שאינו כדאי למישהו לחלוק עליי על הצורה הזו שנתתי למשפט, מתוך שדברי המשפט אחד הם. כי מהו החילוק אם אומרים אשר המשגיח נקרא טבע, דהיינו חסר דעה וחסר תכלית, או לומר אשר המשגיח הוא חכם נפלא, יודע ומרגיש, ויש לו תכלית במעשיו. כי סוף סוף כולנו מודים ומסכימים שמוטל עלינו החוב הזה לקיים את מצוות ההשגחה, כלומר חוקי הטבע. וכולנו מודים שהעובר על מצוות ההשגחה, כלומר על חוקי הטבע, ראוי וכדאי לקבל את העונש אשר יענישהו הטבע. ואסור למישהו לרחם עליו, הרי שאופי המשפט אחד הוא, ואין חילוק בינינו רק במוטיב, שלדעתם המוטיב הוא הכרחי, ולדעתי הוא מטרתי. וכדי שלא אצטרך מכאן ואילך להביא את בית הלשונות הללו, דהיינו טבע ומשגיח, אשר אין שום חילוק בקיום החוקים כמו שהוכחתי, על כן מוטב לנו לבוא לעמק השווה ולקבל את דברי המקובלים, אשר הטבע עולה בחשבון אלוקים, דהיינו במספר פי וו, ואז אוכל לקרות את חוקי אלוקים בשם מצוות הטבע, או להפך, כי היינו אך הם, ולא נאריך במילות על לא דבר. ומעתה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע, ולידע מה היא דורשת מאיתנו, פן תענישנו בלי חמלה כנודע. והנה אמרנו, אשר הטבע מחייב למין האדם לחיות חיי חברה. וזה פשוט. אולם יש לנו להסתכל במצוות אשר הטבע מחייב אותנו לעשות מתוך הבחינה ההיא, דהיינו מבחינת חיי החברה. וכשנסתכל בדרך כללית, יש לנו לעסוק בתוך החברה רק בשתי מצוות, שאפשר להגדיר אותם בשם קבלה והשפעה. דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע על ידי עבודתו לטובת החברה. ואם יעבור על אחת מבית המצוות הללו, יענש מבלי רחמים כאמור. והנה במצוות הקבלה, אין אנו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נגבה תכף ומיד, ומשום זה לא יערה לנו שום הזנחה. אולם במצווה השנייה שהיא השפעה לחברה, אשר העונש לא יגיענו תכף, ולא עוד, אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפיכך אין המצווה הזאת נשמרת כהלכתה, ולפיכך מתוגנת האנושות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותולדותיהם לא פסקו ממנו עד הנה. והפלא שבדבר, אשר הטבע, כמו שופט בעל מקצוע, מענישנו על פי התחשבות עם התפתחותנו. כי איננו הרואות שבאותו שיעור שהאנושות הולכת ומתפתחת, כן ירבו עלינו העינויים והמכאובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו. הרי לעיניך בסיס מדעי ניסיוני, שנצטוונו מצד השגחתו יתברך, לקיים בכל מעודנו את המצווה של השפעה לזולתו בתכלית הדיוק. באופן ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור המובטח להצלחת החברה ולאושרם. וכל עוד שאנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא תפסיק הטבע מלהענישנו וליטול נקמתה ממנו. וכפי המכות שאנו מוקים בזמננו זה, עלינו גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו על להבא. ויש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע, וכולנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאיתנו. הוכחת עבדותו התברך מפי הניסיון. אולם המבקר את דבריי, יש לו עדיין פתחון פה לשאול, כי עדיין לא הוכחתי, רק שצריך לעבוד לבני אדם. אולם מאין ההוכחה המעשית שצריך לעבוד במצווה זו לשם השם יתברך? על זה אמנם התריכה בעדינו ההיסטוריה בעצמה, והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו, שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות. כי הכל רואים איך חברה גדולה כמדינת רוסיה, בת מאות מיליונים, שלרשותה עומד ומשמש שטח אדמה העולה על מידת אירופה כולה, עם רכוש של חומרים גולמיים שכמעט אין דוגמתו בעולם כולו, אשר הם כבר הסכימו לחיות חיי חברה שטפנית, וביטלו למעשה כל קניין פרטי. וכל אחד אין לו דאגה אחרת זולת לטובת החברה, שלכאורה כבר רכשו להם כל המידה הטובה של השפעה לזולתו, במשמעותה המלאה ככל מה שיעלה השכל האנושי. ועם כל זה, צא ולמד מעלתה להם. ובמקום שהיה להם להתרומם ולהתקדם על המדינות הבורגניות, ירדו מטה מטה הולך ויורד, עד שלא לבד שאינם מוכשרים להיטיב את חיי העובדים ביותר מעט מן פועלי הארצות הבורגניות, הנה אין לאל ידם אפילו להבטיח להם את לחם חוקם ולחסות את מערומיהם. ובאמת, עובדה זו מפליאנו בהרבה, כי לפי אושרה של המדינה הזאת ומרבית החברים, לא הייתה צריכה לכאורה על פי שכל אנושי להגיע לידי כך. אולם חטא אחד חטאה האומה הזאת, והשם יתברך לא יסלח להם. והוא, כי כל העבודה הזאת, העיקרה והנישאה, שהיא ההשפעה לזולתו שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך, ולא לשם האנושות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה. כי נסה נא ודמה בדעתך, אם כל אחד מהחברה הזאת היה חרד לקיים מצוות השם יתברך בשיעור הכתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובשיעור הזה היה עומד ודואג למלאות צורכי חברו ומשאלותיו בכל השיעור המוטבע באדם למלאות משאלותיו עצמו, ככתוב ואהבת לרעך כמוך, והיה השם יתברך בעצמו עומד כמטרה לכל עובד בעת עבודתו לאושר החברה. דהיינו שהעובד היה מצפה אשר על ידי עבודתו זו להחברה יזכה להידבק בו יתברך אל המקור של כל האמת והטוב וכל נועם ורוך. הנה אין ספק כלל אשר במשך שנים מועטות היו עולים באושרם על כל ארצות תבל יחד. כי אז היה לאל ידם לנצל את אוצרות החומרים הגולמיים אשר באדמתם העשירה, והיו באמת למופת לכל הארצות, וברוכי השם יקראו. אולם בעת אשר כל שיעור העבודה בהשפעה לזולת מתבסס על שם החברה לבד, הרי זה יסוד רעוע. כי מי ומה יחייב את היחיד להרבות תנועותיו להתייגע לשם החברה? כי מפרינציפ יבש בלי חיות, אי אפשר לקוות ממנו לעולם שימציא כוח תנועה אפילו לאנשים מפותחים. ואין צריך לומר לאנשים בלתי מפותחים. ואם כן הוא עמדה השאלה, מאין ייקח הפועל או העיקר מוטיב פאוור המספיק להניעהו אל העבודה? כי שיעור לחם חוקו לא ימעיט ולא ירבה בסיבות פיזור כוחותיו, ושום מטרה וגמול אינה עומדת לפניו. ונודע זה לחכמי הטבע, אשר אפילו תנועה הקטנה ביותר לא יניע האדם בלי מוטיבציה, כלומר מבלי להיטיב מה את עצמו. למשל, כשאדם מטלטל את ידו מהכיסא אל השולחן, ומשום שנדמה לו שבהניח ידו על השולחן יהנה יותר. ואם לא היה נדמה לו כזה, היה עוזב את ידו על הכיסא בכל 70 שנותיו מבלי להניעה ממקומה. ואין צריך לומר לטרחה גדולה. ואם תאמר שיש עיצה על זה להעמיד משגיחים עליהם, באופן שכל המתעצל בעבודתו יענש ויתלו ממנו את לחם חוקו, אכן אשאל, אמור לי, מאין ייקחו המשגיחים בעצמם את המוטיב פאוור לעבודתם? כי העמידה במקום מיוחד והשגחה על אנשים להניע ולייגע אותם, היא גם כן טרחה גדולה, אולי עוד יותר מהעבודה עצמה. ועל כן נדמה הדבר, כמו הרוצה להניע מכונה בלי לתת לה חומרי דלק. ולפיכך, משפטם חרוץ להיאבד מצד הטבע. כי חוקי הטבע יענישו אותם, משום שאינם מסגלים את עצמם לקיים פקודותיה. דהיינו, שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו, מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה לתכלית מטרת הבריאה, שהיא הדבקות בו יתברך. על דרך שנתבאר במאמר מתן תורה, שדבקות זו מגיעה לעובד במידת שפעו הנעים רב העונג, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור רצוי להתרומם בהכרת אמיתותו יתברך, הלוך ומתפתח, עד שזוכה להפלגה הגדולה, שעליה רמזו בסוד הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. וצייר לעצמך, אם העיקר והפועל היו מרגישים לעיניהם מטרה הזאת בעת עמלם לאושרם של החברה, בטח שלא היו צריכים אפילו למשגיחים עומדים עליהם, כי כבר היה מצוי להם מוטיב פאוור בסיפוק גמור להגיעה גדולה, עד להרים את החברה למרומי האושר. ואמת היא, אשר הבנת הדבר באופי כזה, צריכה לטיפול רב ובסדרים נאמנים. אולם הכל רואים שאין להם זכות קיום, זולתו מצד הטבע העקשנית שלו תדע פשרות. וזהו מה שרציתי להוכיח במקום זה. והנה הוכחתי בעליל לעיניך, מצד התבונה הניסיונית, מתוך היסטוריה המעשית המתרקמת לעינינו, אשר אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם, זולת אם יקבלו על עצמם מצוות ההשגחה, שהיא השפעה לזולתו, כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך, בשיעור בית הכתובים. האחד הוא, ואהבת לרעך כמוך. שהיא תכונת העבודה גופה, דהיינו ששיעור היגיעה להשפעת זולתו לאושרם של החברה, צריכה להיות לא פחות מזה השיעור המוטבע באדם לדאוג לצורכי עצמו. ולא עוד, אלא שצריכים להקדים צורכי זולתו על צורכי עצמו, כמבואר במאמר מתן תורה, אות ד'. וכתוב השני הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שזוהי המטרה המחויבת להימצא לעיני כל בשעת היגיעה לצורכי חברו. שהוראתו, שעושה ומתייגע רק כדי למצוא חן בעיני הבורא יתברך, שאמר ועושים רצונו יתברך. ואם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, כי יחדל לביון וכל מעונה ומנוצל מן הארץ, ואושרו של כל אחד יעלה מעלה מעלה מכל ערך ושיעור. אולם כל עוד שתמענו, ולא תרצו לבוא בברית עבודתו יתברך בכל השיעור המבואר, אז הטבע וחוקיה עומדים החן לנקום את נקמתה ממנו, ולא תרפה מאיתנו, כמו שהוכחנו בעליל, עד שתנצח אותנו ונקבל את מרותה לכל אשר תצווה אותנו כמבואר. והנה נתתי לך מחקר מדעי מעשי על פי ביקורת התבונה הניסיונית בדבר החיוב המוחלט לכל הבריות לקבל עליהם עבדות השם יתברך בכל לבבם ונפשם ומעודם. באור המשנה הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. ואחר שידענו את כל האמור לאל, הרווחנו להבין משנה סתומה במסכת אבות, וזה לשונה. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת. וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. עד כאן לשונו. והמשנה הזאת לא לחינם נשארה סתומה לפנינו, במשל, מבלי לרמז אפילו על פתרונה, שזה יורה לנו שיש כאן עמקות מרובה להתעמק בה. אכן היא מתבארת יפה יפה, על פי הידיעות שרכשנו עד הנה. גלגל שינוי הצורה. ומתחילה, אציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם, אשר הגם שאנו רואים את הגופים שמתחלפים ועוברים מדור לדור, הנה זהו רק מקרה הגופות. אולם הנפשות, שהם עיקר העצמות של הגוף, הם אינם נעדרים במשפט בני חילוף, אלא הם הנעתקות ובאות מגוף לגוף, מדור לדור, שאותן הנפשות שהיו בדור המבול, הם נעתקו ובאו בדור הפלגה, ואחר כך בגלות מצרים, ואחר כך ביוצאי מצרים וכולי, עד דורנו זה ועד גמר התיקון. באופן שאין כאן בעולמנו שום נשמות חדשות על דרך התחדשות הגופות. אלא רק סכום מסוים של נפשות באות ומתגלגלות על גלגל שינוי הצורה, מפאת ההתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש. ולפיכך, בהתחשבות מבחינת הנפשות, נבחנים כל הדורות מעת תחילת הבריאה עד להיגמרו של התיקון, כמו דור אחד שהאריך את חייו כמה אלפי שנה, עד שיתפתח ובא לתיקונו כמו שצריך להיות. ולא חשוב כלל מבחינה זו מה שבינתיים החליפו כל אחד ואחד גופותיהם כמה אלפי פעמים, משום שעיקר עצמות הגוף שנקרא נפש לא סבלה כלום מחילופים האלו. ויש על זה הוכחות רבות וחוכמה נפלאה הנקראת סוד גלגול הנשמות, שאין כאן המקום לבירורו, אלא לסיבת הפלגתו של הדבר. למי שאינו בקי בחוכמה זאת, ראוי לציין אשר סוד הגלגול נוהג גם כן בכל פרטי המציאות המוחשיים, אשר כל דבר לפי דרכו חי חיים נצחיים. ואף על פי שאנו רואים בחוש שכל דבר הווה ונפסד, אין זה רק למראה עינינו. ובאמת, רק בחינת גלגולים יש כאן, אשר כל פרט ופרט אינו נח ואינו שקט אף רגע, אלא הולך ומתגלגל על גלגל שינוי הצורה, ואינו מאבד אף משהו ממהותו בכל דרך הילוכו, כמו שהעריכו בזה בעלי הפיזיקה. ומעתה נבוא לביאור המשנה, שאומר הכל נתון בערבון. כי דימו הדבר למי שמלווה לחברו סכום כסף לעסק, על מנת שיהיה שותף עמו ברווח. וכדי שיהיה בטוח שלא יאבד את כספו, נותן לו זה בערבון, ונמצא מסולק מכל חשש. כן, בריאת העולם וקיומו, אשר השם יתברך הכינה לבני אדם לעסוק בה ולהרוויח על ידיה בסופם את התכלית הנשגבה של הדבקות בו יתברך, כמבואר במאמר מתן תורה. אם כן, יש להעלות על הדעת, מי יכריח את האנושות לעסוק בעבודתו יתברך עד שיבואו בסופם לידי תכלית הזו הנשגבה והנעלה? ועל זה אומר לנו רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. כלומר, כל מה שהשם יתברך הניח בעסק הבריאה ונתנה לבני אדם, לא נתן להם על הפקר, אלא הבטיח את עצמו בערבון. ואם תאמר, איזה ערבון נתנו לו? ועל זה משיב ואומר, ומצודה פרוסה על כל החיים. כלומר, שהחכים השם יתברך, ופרס מצודה נפלאה כזאת על האנושות, שאף אחד ממנה לא ימלט, אלא כל החיים מוכרחים להילקד שמה במצודה זו, ולקבל עליהם בהכרח את עבודתו יתברך, עד שישיגו מטרתם הנעלה. וזהו הערבון של השם יתברך, שיבטיח את עצמו שלא יתענה במעשה הבריאה. ואחר זה מפרש הדבר בפרטיות ואומר, החנות פתוחה. כלומר, אף על פי שהעולם הזה מתראה לעינינו כדמות חנות פתוחה מבלי שום בעלים, אשר כל העובר דרכה יכול לקבל סחורה וכל טוב כפי אבת נפשו, בחינם, בלי שום חשבון. ועל זה עומד רבי עקיבא ומזהירנו, ואכן ואני מקיף. כלומר, אף על פי שאינך רואה כאן שום חנווני, דע שיש חנווני, ומה שאינו תובע תשלומיו, הוא מפני שנותן לך בהקפה. ואם תאמר, מאין יודע את חשבונותיי, על זה משיב הפנקס פתוח והיד כותבת. כלומר, שיש פנקס כללי, אשר כל מעשה ומעשה נרשם שמה, מבלי לאבד אף כלשהו. והכוונה סובבת על החוק של ההתפתחות שהטביע הקדוש ברוך הוא באנושות, הדוחף אותנו תמיד קדימה. פירוש, שההנהגות המקולקלות המצויות במצבי האנושות הן עצמן הגורמות והבוראות את המצבים הטובים. וכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של המצב הרע שיקדים לו. אכן ערכי טוב ורע אלו אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית, אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה נקרא טוב, והמרחיקם מן המטרה נקרא רע. ורק על ערך זה נבנה חוק ההתפתחות, אשר הקלקול והרשעות המתהווה במצב נבחן לגורם וליוצר על המצב הטוב, באופן אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו, בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרח הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא. וכן זמן קיומו של מצב החדש נמשך גם כן עד שניצוצי הרשעות שבו מתבקרים ונגמלים לשיעור כזה שאי אפשר לסובלו, אשר אז מוכרחים להורסו ולבנות מצב יותר נוח על מקומו. וכן הולכים המצבים ומתבררים בזה אחר זה, מדרגה אחר מדרגה, עד שיבואו למצב מתוקן כזה, שיהיה כולו בלי שום ניצוצים רעים. והנך מוצא אשר כל עיקרי הזרעים והגרעינים, שמתוכם צומחים ויוצאים מצבים הטובים, אינם אחרים רק המעשים המקולקלים עצמם. דהיינו שכל רשעה ורשעה המתגלה ויוצאת מתחת ידי הרשעים שבדור, הנה מצטרפות יד על יד ובאות בחשבון עד שמקבלים משקל כזה שאין הציבור יכול עוד לעמוד בו. ואז עומדים ומהרסים אותו ובוראים מצב הרצוי יותר. הרי לעיניך, אשר כל רשעה בפרטיותה נעשית מותנה לכוח הדחיפה שהתפתח על ידיה המצב הישר. ואלה הם דברי רבי עקיבא, הפנקס פתוח והיד כותבת, כי כל מצב אשר איזה דור נתון בו מדומה כמו פנקס, וכל עושי רשע מדומים כמו ידיים כותבות, כי כל רשעה נחקקת ונרשמת בפנקס, עד שמתקבצות לידי חשבון שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מהרסים מצב הרע הזה ומסתדרים תחת מצב יותר רצוי כמבואר. הרי אשר כל מעשה ומעשה בא בחשבון ונרשמים בפנקס, דהיינו במצב כאמור. ואומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כלומר, מי שמאמין שאין עולם הזה בבחינת חנות פתוחה על הפקר בלי בעל בית, אלא שיש כאן בעל בית חנווני עומד בחנותו ותובע מכל לוקח שייתן לו את המחיר הרצוי בשביל הסחורה שלוקח מהחנות. דהיינו שישתדל בעבודתו יתברך במשך זמן כלכלתו מאותה החנות, באופן הרצוי ובטוח להגיע למטרת הבריאה כחפצו יתברך. הנה אדם כזה נבחן אשר הוא רוצה ללוות, כלומר עוד בטרם שהוא פושט את ידו לקחת מה מעולם הזה שהוא החנות, הרי הוא נוטל זה מבחינת הלוואה על מנת לשלם מחירו הקצוב. דהיינו שמקבל על עצמו לעבוד ולהגיע למטרתו יתברך במשך ימי כלכלתו מהחנות, באופן שמבטיח נאמנה לפרוע את חובו, דהיינו על ידי ביאתו אל המטרה הרצויה. ועל כן הוא מכונה בשם הרוצה ללוות, דהיינו שמשתעבד לפרוע ולשלם. הוא מצייר לנו רבי עקיבא בית סוגי אנשים. סוג האחד הם מבחינת חנות פתוחה, שחושבים את עולם הזה כמו חנות פתוחה בלי שום בעל בית חנווני. ועליהם אומר, הפנקס פתוח והיד כותבת, דהיינו אף על פי שהם אינם רואים שום חשבון, מכל מקום כל מעשיהם בספר נכתבים כמבואר לאל, שזהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בהבריאה בעל כורחה של האנושות, אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כורחם מעשים הטובים כמו שמבואר לאל. וסוג השני של האנושות הוא מכונה בשם הרוצים ללוות, אשר הם המתחשבים עם בעל הבית, ובעת שלוקחים מה מהחנות אינם לוקחים אלא מבחינת הלוואה שמבטיחים לחנווני לשלם לו את מחירו הקצוב, דהיינו לזכות על ידה למטרה התכליתית. ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. ואם תאמר, מהו החילוק בין סוג האחד אשר המטרה התכליתית מתחייבת ובאה להם מתוך חוק ההתפתחות, ובין סוג השני אשר המטרה התכליתית מגעת להם על ידי השתעבדות עצמית לעבודתו יתברך, הלו סוף סוף שניהם שווים בהשגת המטרה. ועל זה ממשיך ואומר, והגבאים מחזירים תמיד בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כלומר, אמת היא, אשר אילו ואילו משלמים חובם בשווה לשיעורין בכל יום ויום. וכשם שהכוחות הסגוליים שמופיעים על ידי העסק בעבודתו התברך, נבחנים לגבאים נאמנים הגובים חוב לשיעורין תדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מילואו, כן ממש כוחות האיתנים המוטבעים בחוק ההתפתחות, נבחנים גם כן לגבאים נאמנים הגובים החוב לשיעורין תדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מילואו. שזה אמרו, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם. אמנם יש ביניהם חילוק ומרחק רב, דהיינו מדעתו ושלא מדעתו, אשר סוג האחד, אשר חובם נגבה על ידי הגבאים של ההתפתחות, נמצאים פורעים חובם שלא מדעתם, אלא הגלים סוערים ובאים עליהם על ידי רוח חזק של ההתפתחות, הדוחפים אותם מאחוריהם ומכריחים הבריות לפסוע קדימה. הרי שהחוב נפרע בעל כורחם ובייסורים גדולים על ידי הגילויים של כוחות הרע הדוחפים אותם בדחיפה מאחוריהם. אולם הסוג השני, פורעים חובם, שהוא השגת המטרה מדעתם, מרצונם עצמם, בהיותם חוזרים אחרי העבודות הסגוליות הממהרות את ההתפתחות של חוש הכרת הרע, על דרך שנתבאר במאמר מהות הדת ומטרתה. שעל ידי העבודה הזו נמצאים מרוויחים שניים. רווח אחד, שהכוחות הללו המתגלים מתוך עבודתו התברך, נמצאים ערוכים לפניהם בבחינת כוח המושך, בדמות חשק מגנטי, שהם מעצים ונמשכים אחריו מרצונם ומחשקם על פי רוח האהבה. ואין צריך לומר שנשללין מכל צער ואיסורין כמו הסוג הראשון. ורווח השני, שהם הממהרים להם התכלית הרצוי, כי הם ההם הצדיקים והנביאים, הזוכים ומשיגים את המטרה בכל דור ודור, כמבואר במאמר מהותה של חוכמת הקבלה. דיבור המתחיל על מה סובב את החוכמה. הרי לעיניך מרחק רב מבין הנפרעים מדעתם להנפרעים שלא מדעתם. כיתרון האור של נועם ותענוג על החשכות של איסורים ומחובים רעים. ואומר עוד, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת. כלומר, על אותם הנפרעים מדעתם ורצונם, הוא מבטיח שיש להם על מה שיסמוכו, שיש רוב כוח בתכונת עבודתו יתברך, להביא אותם אל המטרה הנשגבה, וכדאי להם להשתאבד תחת ולא יתברך. ועל הנפרעים שלא מדעתם אומר, והדין דין אמת. שלכאורה יש לתמוע על השגחתו יתברך, אשר מניח ונותן רשות לכל אותם הקלקולים והאיסורים שהתגלו בעולם, והאנושות מתגנת בהם מבלי חמלה. ועל כן אומר שהדין הזה הוא דין אמת, מפני שהכל מתוקן לסעודה, כלומר למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו יתברך שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והאיסורים המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית התורח ומתייגע ביגיעות גדולות כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המזומנים. והמטרה הצפויה, המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, הוא מדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובין בה ברוב נועם ועונג. ועל כן אומר, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה כמבואר. ודומה לזה תמצא גם כן בבראשית רבה, בדבר בריאת האדם, וזה לשונם. ששאלו המלאכים להשם יתברך, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? הצרה הזאת למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן צונה ואלפים, למה נבראו? משל למלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. מה הנאה למלך שמלאו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אביד מי דהני לך. פירוש. כי המלאכים שראו כל המחובים והאיסורים העתידים להתגלגל על האנושות, תמהו ושאלו, הצרה הזאת למה לך? והשיב להם הקדוש ברוך הוא, שיש לו אמנם מגדל המלא מכל טוב, ואין לו אורחים אחרים מוזמנים אליו, רק האנושות הזאת. וכמובן, אשר המלאכים שקלו בדעתם את התענוגים הנמצאים במגדל הזה, העומד ומצפה למוזמניו, לעומת האיסורים והצרות העתידים להגיע לאנושות, ואחר שראו שכדאי לאנושות לסבול בשביל הטוב הצפוי והמחכה לנו, הסכימו על בריאת האדם. והיינו ממש כדברי רבי עקיבא, אשר הדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. שעוד מראשית הבריאה נרשמו שם כל הבריאות לאורחים וזמנים, שמחשבות הבורא יתברך מחייבת אותם לבוא לסעודה מדעתם, או שלא מדעתם, כמבואר. ובמבואר יתגלה לכל אמיתות דברי הנביא ישעיהו בנבואת השלום, המתחלת וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וכולי, ונותן טעם על כל זה, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הרי שהנביא תלה שלום כל העולם על מילוי כל העולם בדעת השם. והיינו ממש כדברנו לאל, אשר ההתנגדות הקשה האגואיסטית שבין איש לרעהו, שאימה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כל אלו לא יעברו מתוך העולם על ידי שום עיצה ותחבולה אנושית. יהיה מה שיהיה, כי איננו הרואות איך החולה האומלל מתגלגל ומתהפך מתוך מכאוביו האנושים לבלי סבול על כל צדדיו, שכבר האנושות השליחה את עצמה לימין קיצוני כמעשה גרמניה, או לשמאל קיצוני כמעשה רוסיה. ולא בלבד שלא הקלו לעצמם את המצב, אלא עוד החמירו המחלה והכאב והקולות עד לשמיים כידוע לכולנו. הרי שאין להם עצה אחרת, זולת לבוא בקבלת ולא יתברך בדעת את השם. דהיינו שיכוונו מעשיהם לחפץ השם ולמטרתו יתברך, כמו שחשב עליהם בטרם הבריאה. וכשיעשו זאת, הרי הדבר גלוי לכל, שעם עבדותו יתברך, תמחה זכר הקנאה והשנאה מהאנושות, כמו שהראיתי בעליל באמור עד כאן. כי אז כל חברי האנושות יתלכדו לגוף אחד, בלב אחד, המלאה דעת את השם. הרי ששלום העולם ודעת השם הם דבר אחד. ותכף אחר זה אומר הנביא, והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו וכולי, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ונמצאנו למדים, אשר שלום העולם הוא מוקדם לקיבוץ גלויות. ובזה נבין דברי חז"ל בסוף מסכת עוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכאורה יש לתמוע על המליצה כלי מחזיק ברכה לישראל. וכן, כיצד מוציאים סברה זו מהכתוב הזה? אולם הכתוב הזה מתבאר להם כמו נבואת ישעיהו, אשר שלום העולם מוקדם לקיבוץ גלויות. ועל כן אומר הכתוב, השם עוז לעמו ייתן. פירוש, אשר לעתיד, כשהשם יתברך ייתן לעמו ישראל עוז, דהיינו תקומה נצחית, אז השם יברך את עמו בשלום. כלומר, שיברך את עמו ישראל מקודם בברכת השלום של העולם כולו, ואחר זה יוסיף השם שאינית ידו לקנות את שאר עמו וכו'. וזהו שאמרו זל בטעם הכתוב, דעל כן ברכת השלום של העולם כולו קדמה לעוז, דהיינו לגאולה. משום שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כלומר, כל זמן שהאהבה עצמית והאגואיזם שוררים בין האומות, גם בני ישראל לא יוכלו לעבוד את השם על צד הטהרה בדבר השפעה לזולת. כמו שכתוב בביאור הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, במאמר הערבות. ודבר זה אנו רואים מפי הניסיון, שהרי ביאת הארץ ובניין בית המקדש לא יכלו להחזיק מעמד ולקבל הברכות אשר נשבע השם לאבותינו. וזהו שאמרו לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, כלומר עד כאן עדיין לא היה לבני ישראל כלי המחזיק ברכת האבות. ועל כן עוד לא נתקיימה השבועה שנוכל לרשת ברכת הארץ לנצחיות. כי רק שלום העולם הוא הכלי היחיד המאפשר אותנו לקבלת ברכת האבות כנבואת ישעיהו.